ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף עין דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש העמוד. הכותרת שאנחנו נותנים לסוגיה מופיע בשוליים תחת הכותרת נושא דברים האוסרים בכל שיעור. אנחנו ממשיכים בנושא של תערובת, איסור ואתר. כפי שאנחנו מציינים, הנושא פה יהיו דברים שהם נקרא להם מאוד חמורים, שאפילו במשהו אוסרים את מה שלתוכם הם נפלו. אלו אסורים ואוסרים בכל שיעור. יין נסך, רש"י כותב יין נסך חבית, כאילו של יין נסך באלף חביות. הייתי אומר שכל שכן אם בתוך בתוך חבית אחת טיפה של יין נסך נופל להרבה יין אתר. כאן אנחנו רואים אפילו חבית באלף חביות, אבל הנושא הזה ניתן לדיון, כי יכול להיות שהמצב של תערובת חביות עם חביות הוא דווקא מהווה מצב יותר חמור מבחינת מה שנקרא דבר שבמניין. תוספות מזכיר את הרעיון הזה, אבל אנחנו נמשיך במשנה. מה עוד הם דברים שהם לא רק אסור אבל אוסרים בכלשהו? בעבודת כוכבים, פסל שנאבד ועורות לבובין. עובדי עבוד הזרה היה להם מנהג שהיו מוצאים את לב בעל חי כשהוא עדיין חי, והם היו חותכים את נגיד אזור החזה, והאור שמעל הלב הוא נקרא אורות לבובין, חלק מטקסי עבוד הזרה. ושור הנשכל, שור שחייב סקילה בבית דין כי השור הזה למשל הרג בן אדם. ועגלה ערופה, זאת העגל שמביאים בזמן שנמצא הרוג, חלל בין שני עיירות, העיר הקרובה, בזמן שלא מזהים, לא יודעים מי הרוצח, הם מביאים עגלה ערופה כפי שמסופר בתורה. וציפורי מצורע, מתהליכי תרת המצורע הוא מביא ציפורים, ולזה מתכוון המשנה. ושיער נזיר, אחרי שהנזיר גומר את תקופת הנזירות הוא מתגלח, והשיערות האלו הם השיער נזיר, שהם דברים אסורים, ורש"י מביא גם הפסוק והבסיס לזה. ופטר חמור, אם לא פודים את הפטר חמור הבכור הזכר שנולד ראשון מחמורה, אם לא פודים אותו בשיער או שווה כסף, אז הפטר חמור הזה אסור בהנאה, ואם היא מתערבת בעוד חמורים כולם אסורים. ובשר בחלב ושעיר המשתלח, את השעיר של יום כיפור שמחפר על עוונות ישראל, וחולין שנשחטו בעזרה, האלו אסורים ואוסרים בכל שהוא. הגמרא תנא מאי כחשיב, שהתנא אמר שהדברים האלו הם עושים בכלשהו, היא דבר שבמניין כחשיב, דבר שמניין, הזכרנו את זה מקודם, לא הסברנו מה זה, ואנחנו כאן לא ניכנס לפרטי פרטים, אבל דבר שבמניין הוא דבר, הוא נגיד איסור, שכל יחידה ויחידה חשובה בפני עצמה. כשמוכרים אותם, למשל, מוכרים אותם ביחידות, ומונים אותם, 1, 2, 3, זה נקרא דבר שבמניין. האם המשנה, כדי להיכנס לרשימה של משנה, צריך להיות דבר שבמניין למשל? ליתני נמי חתיכות נבלה, כאילו נתחי בשר, כל נתח ונתח הוא, יש לו חשיבות בפני עצמה. למה לא כתוב במשנה שחתיכות נבלה הם גם אוסרים במשהו? אי איסורי הנאה כחשיב, אם המשנה נותנת לנו רשימה של דברים שהם אסורים בהנאה, ולכן הם אוסרים בחומרה הזאת שעושים בכל שהוא לתנינמי חמץ בפסח. למה לא כתוב נגיד פרוסת לחם בפסח? היא אסורה בהנאה, ואם היא נופלת לתוך מאפים אחרים הקשיים לפסח, הכל אסור. אז מה הם הקריטריונים כדי להיכלל במשנה? אמר רבי אבא רבא, ויתם רבי יצחק נפחא, היתנה תרתי לי. כדי להיות כזה שהוא אסור ואוסר בכל שהוא, צריך להיות גם דבר שבמניין וגם באיסורי הנאה, או במילים אחרות, דברים שהם חשובים כיחידות, שהם גם כן ברמה של איסור הנאה. לא כל דבר שהוא חשוב הוא אסור בנאה. נתח נבלה משל לא מותר למכור אותו לגוי, הוא לא אסור בנאה, למרות שהנתח בשר הוא עצמו דבר הוא דבר חשוב. אז אם אנחנו הגענו לכל שהדברים שאוסרים בכלשהו הם דברים שהם יש להם חשיבות כל יחידה בפני עצמה, והם גם איסורי הנאה, יש עוד דברים שהיינו יכולים לכלול במשנה. ולתני אגוזי פרח ורימוני בדן, מה מאפיין הדברים האלו, אותם אגוזי פרח ורימוני בדן? זה דבר שבמניין ואיסורי הנאה הוא. אז למה הם לא מוזכרים כדברים שהם אסורי הנאה? אגב, מה האיסור הנאה בדברים האלו? יכול להיות שהם איסורי עורלה. עורלה, פירות של שלושת שנים הראשונות שהעץ פרי מניב פירות, הם אסורים, כמובן באכילה וגם בהנאה. יש עוד תחום של איסורי הנאה בצמחים, כמו כלי הכרם. אז למה הם לא מופיעים אצלנו במשנה? הם גם דברים שהם נחשבים דברים שמניינים, דברים חשובים, והם גם איסורי הנאה. הגמרא אומרת, אל דאגה, התנא לי הטעם. הם מוזכרים במקום אחר, במשנה במקום אחר, אבל כתוב, הרוי לעולה עולה, הרוי לקרם לכרם, כלי הכרם. שאם הם נופלים ברוב אתר, לא משנה, הכל אסור, כי הם, כמו שאמרנו, הם דברים חשובים כיחידות וגם איסורי הנאה. אז מה שאסור משום עורלה, תאסור ארגז שלם או מחסן שלם של אתר או של אותו דבר, או אם מכלי הכרם גם כן, אם יעשו מחסן שלם, מסעית שלמה של היתר של אותם פירות. כמובן אם הם נופלים למינים אחרים, אז אפשר לזכות אותם. רימון שנופל למחסן של תפוזים, תוציא את הרימון והכל בסדר. שואת הגמרא, וליתני כיכורות של בעל הבית לעניין חמץ בפסח. לא, מקודם הזכרנו פרוסת לחם, אז בסדר, פרוסת לחם הוא אסור בנה בפסח, אבל לא דבר שבמניין. אבל אם מדובר בכיכר שלם, כיכרות של בעל הבית שאדם פרטי מכין, הוא לא רק אסור בנה בתור חמץ בפסח, הוא גם דבר שבמניין, דבר חשוב בפני עצמו. אז למה זה לא מוזכר אצלנו במשנה? הגמרא עונה, יש גרסה שמופיע בצד, מן שמית לי דיאמר חמץ בפסח אסור בהנאה. מי סובר שחמץ בפסח, התורה כותבת על איסור אכילת חמץ, מי אומר שהוא אסור גם בהנאה? רבי עקיבא. התנא לי הטעם, רבי עקיבא מוסיף, אף כיכרות של בעל הבית. באמת המשנה באותו מקום אחר מזכיר את היכולת של כיכרות של חמץ לאסור תערובת של היתר בכל שהוא. הרי אלו במשנה ראינו סיומת שלכאורה מיותרת. אז למה המשנה מסיימת במה שהיא כבר פתחה בה? היא כתבה הרי אלו עשויים ועשויים בכלשהו, אז מה זה בא ללמד? למעוטי מי? למעוטי דבר שבמניין ולאו איסורי הנאה. אינמי למעוטי איסורי הנאה ולא דבר שבמניין. כפי שראינו בדיון שלנו, המשנה עצמה מרמזת שדברים כאלו הם אינם עושים בכלשהו. המשנה, יין נסך שנפל לבור, כולו אסור בהנאה. רב שמעון אומר, אם אחר כולו לובד כוכבים, חוץ מדמי יין נסך שבו, אין צורך, לפי רב שמעון, לאסור את כל היין שבבור. נכון, היין נסך הוא אסור בהנאה, בסדר, אז תמכור כל הבור, חוץ מהשווי של כמות יין נסך שנפל לתוך אותו בור. אמר רב, הלכה כרבי שמעון בן גמליאל, שיש את הפטנט הזה למכור את החול חוץ מדמי יין נסך, חבית בחביות. אנחנו פתחנו את השיעור היום בנושא הזה של חבית אחת של יין נסך עם המון המון חביות של אתר. לפי רב שמעון לא צריכים לעשות כל החביות, רק אם אתה מוכר את החביות תמכור את כולם חוץ משווי חבית אחת. אבל לא יין ביין. רב אמנם פוסק רב שמעון בניאל, אבל לא בתערובת יין נסך בתוך חבית אחת. כאילו כמה טיפה של יין נסך שנפל לחבית שלמה של יין אתר, הכל אסור. אין פתרון למכור את הכל חוץ מכמות היין נסך שבתוך חבית. ושמעון אמר אפילו יין ביין, גם בזה יש את ההקלה הזאת שאפשר לפסוק רב שמעון בן גמליאל גם במקרה כזה. וכן אמר רבי חנינא רבי יוחנן אפילו יין ביין, וכן אמר רבי שמואל בן נתן אמר רבי חנינא אפילו יין ביין, וכן אמר רב נחמן אמר רבי רבוע אפילו יין ביין. אמר רב נחמן, הלכה למעשה יין נסך יין ביין אסור. זה כמו הפסק של רב, חבית וחבית מותר, סתם יין, בניגוד ליין נסך שהוא יין שנודע לנו שהגוי שכשך בו או שפך אותו לאליל, סתם יין זה יין שברשות הגוי, הוא לא אסור בהנאה כמו יין נסך. סתם יין, רש"י כותב בשורה האחרונה, סתם יין ינן אפילו יין ביין מותר בהנאה חוץ מדמי אותו יין, וכן הלכה. אז למרות שהגמרא פסקה שיין ביין הכל אסור בהנאה, אין פתרון למכור את הכל חוץ מדמי שווי יין נסך שבו, לא כן אם מדבר בסתם יין, אפילו יין ביין מותר. כלומר ששוב פה יש דקות שאנחנו רוצים להבליט, אנחנו לא אומרים שסתם יינם יין שברשות גוי מותר בהנאה. אנחנו כן אומרים שאם כזה יין התערבב עם רוב יין אתר, אז לא פוסלים את כל התערובת, אפשר למכור את התערובת חוץ משווי הכמות סתם יין שבתוך אותו תערובת. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' משנה חדשה, וכאן אנחנו נתייחס ל הכשרת או התייחסות יותר לכלים שנכנס בהם באיזושהי צורה יין נסך, איך נכשיר אותם. בנושא שמופיע בשוליים אצלנו בגמרות המסומנות השס עוזר, כתבנו הכשרת גת של אבן, עץ, חרס. הגת הוא המקום, הכלי נגיד, שבו קודשים ודורכים על הענבים בהכנתם ליין. אז גת של אבן שזיפתה עובי כוכבים. מה זה זיפתה? הם הוסיפו זפת, שכבה של זפת על האבן. אם הגת הוא עשוי מאבן, אבל יש שכבת זפת עליו, דרכם היה להוסיף יין לזפת. הזפת עצמה היה בה מין אולי ריח רע. רשי מדבר על לעבורי קוטרה דזיפתה, הקוטרה בדרך כלל זה האשן, אבל היה איזושהי ריח או טעם שלילי שתוספת יין היה מנת ריל. אז אם הגת מזופף הגת עשוי מאבן עם שכפת של זפת והגוי הכין את זה, הוא גם הוסיף יין, מה עושים? מנגבה ואי תורה. עכשיו הביטוי הזה מנגבה או ניגוב, הגמרא תפרש שזה טיפול על ידי מים ואיפר. נמתין להמשך הגמרא ליתר פרטים בנושא הזה של ניגוב, אבל יש פרוצדורה שהמשנה קוראת מנגבה ואי תהורה. ושל עץ רבי אומר ינגב וחכמים אומרים יקלוף את הזפת. רשי בשורה שלישית של עץ דבעיה זפת טובה, היא צריכה גת עשוי מעץ צריך הרבה זפת, ובלעה חמרה תפי והיא בולעת עוד יותר יין. רבי אומר ינגב כשל אבן ורבנן פליגי, רבנן הם מחמירים יותר, הם אומרים לקלף את הזפת. המשנה ממשיכה ושל חרס אף על פי שקלף את הזפת הרי זו אסורה. קודם כל זה נשמע לבינתיים שמה שנאמר פה זה לדברי הכל, ומשום שחרס עצמה גם בני זפת בולע יין, אין תיקון, אין תקנה. כעת יש לנו מעוין וגם מספור 1-2, ובשוליים כתבנו תחת הכותר מבנה שני לשונות של רבה. אמר רבה דווקא זיפתה אבל דרך בה בלי זפת, אם הגוי דרך ענבים בגת שינה זה פופה, לא צריך ניגוב, מספיק בהדחה. פשיטה, מה רב המחדש לי? זפתת נען, המשנה אמרה בפירוש שרק בזפת יש את הצורך לניגוב. מהו דתימה? עונה הגמרא, בלי רבה הייתי חושב הוא הדין שיש צורך לניגוב אפילו דרך בה, כלומר בלי זפת. ואי דקטני זפתה אורחה דמילטה קטני, זה הדרך. רשי כותב שדרך הזופתים לזרוק בו יין, אבל יש צורך לניגוב גם בלי זפת. כמה שמלן רב אומר שלא כן, רק אם זפתה יש צורך לניגוב, אם לא זיפתה אז אפשר בהדחה ברחיצה גרידה. איקה דאמרי, אמר רבה דווקא זיפתה ינגב ניגוב זה מספיק, אבל דרך בא בגת מזופפת. עד כאן לפי הלשנה השנייה רבה אומר שמה שכתוב במשנה ינגב זה מדובר בגד שלא הייתה בשימוש, זיפתו אותה אבל לא דרכו בה, אבל דרך בה לא סגי לה בניגוב. אם הוא דרך בגד מזופפת ניגוב זה לא מספיק, הוא צריך אז צריך כילוף. שיטה זיפתה תנן, מה אני צריך את רב הזה? מה שכתוב במשנה זיפתה בלי דרך, מה עוד התאמה הוא עדין אפילו דרך בא מספיק ניגוף, והי דקטני זיפתה, כאילו לא לדייק אלא אורחה דמילטה קטני, שזה הדרך להוסיף. המשנה נקטה דבר שהוא רגיל שמוסיפים יין לזפת. כמה שמלן דווקא זיפתה, רבה מלמד שדווקא זיפתה אז מספיק ניגוב, אבל דרך בה לא סגי לה בניגוב אלא צריך כילוף, בגלל שהיין הוא נכנס לסדקים שבזפת. וכאן הגמרא מביאה מעשה להבליט את הדין הזה. תשימו לב לסימון של מעשה ארוך שיש בצד הגמרא, כל השורות האלו שייכים למעשה הבאה. הגמרא ממשיכה, כי ההוא דעתה לקמי דרבי חייא, בן אדם בא לרבי חייא מלא, הב לי גברא דדחי לי מצרתי, תביא לי בן אדם שיבוא לטהר לי את המצרתי הגת. אמר לי לרב, אז רבי חייא פנה לאחיין שלו, לרב זיל בהדי, תלך איתו, תעשה את מבוקשתו, וחזי דלא מצריכית עליי במדרש, ותעשה טיפול שלא יהיה אחר כך צעקות אליי, טענות נגדי בבית המדרש. קצת סתום מה הכוונה, נראה בהמשך. חזל חזי דה ושיר תווי, רב הלך עם הגבר והוא ראה שהגד שלו חלק, מאוד חלק. אמר איי ודאי בניגוב סגי לה, מספיק ניגוב להוציא את היין שבו. ועדי דקעתי ועתי, בזמן שרב הלך לעזוב את המקום, חזה פילה מיטוטי, הוא ראה סדק מתחת, וחזית ומלך חמרב, הוא ראה שבתוך אותו סדק היה הרבה יין. אמר רב, אמר עכשיו אני מבין, לא סגי לה בניגוב אלא בקילוף, לא מספיק הניגוב כדי להוציא את היין שבזפת פה, אלא צריכים לקלף את הכל. ואיינו אמר לחביבי, עכשיו אני מבין מה שדודי, חביבי זה דודי רב חייא, אמר לי, חזי דלא מצריכת עליי במדרשה, תעשה טיפול שורשי שלא יהיה אחר כך טענות נגדי. תנו רבנן, אגת, יש כאן רשימה של כלים שמשתמשים בו בבגת, אז הגת של, כאן נוסיף של חרס, והמחץ והמשפך הם כלים שדולים בו מן הבור להעביר לחביות. של עובדי כוכבים, אז הגת והמחץ והמשפך של עובדי כוכבים, נוסיף פה שהם אינם מזופפים, רבי מתיר בניגוב וחכמים אוסרים. הוא מודה רבי, שהוא היה מקיל עד עכשיו, הוא מודה בקנקנים של עובדי כוכבים שאין אסורים, שכאילו לשמש בהם בניגוב לבד זה לא יעזור, אלא הם אסורים. ברשי הוא מודה בקנקנים, רשי אומר של חרס, ואף הפי שאין מזופפים, שאסורים עד, וכאן זה טיפול שהזכרנו בעבר במסכת שלנו, עד שימלאים שלושה ימים מים ומרן מעית לעית, כל 24 שעות אתה ממלא ושופך, אתה ממלא את הכלי, את הקנקן הזה עם מים, וכעבור 24 שעות שופך, מלא עוד פעם, ושוב ממתין 24 שעות, עושה את זה במשך שלושה ימים כדמינן, ואין מעמידים, אמרנו זה בעבר במסכת שלנו. נחזור לגמרא. אמרנו שרבי מודה בקנקנים של חרץ, של חרץ של עובדי כוכבים שאין אסורים, ומה הפרש בין זה לזה, למה בקנקנים רבי מחמיר, לא סומך על ניגוב בניגוד לגת, מחץ ומשפך. תשובה, זה מכניסו לקיום וזה אין מכניסו לקיום. מכניסו לקיום, במילים אחרות, היין שוהה בה ימים רבים, אז דבר שאתה משתמש בו ככלי לאחסון היין ימים רבים, אז אותו גוי השתמש בו בצורה כזאת, ולכן צריך טיפול יותר יסודי מניגוב. נמשיך במקור הזה, הזכרנו רשימה של כלים, וגם אמרנו שהם עשויים מחרס ושל עץ ושל אבן ינגב, ואם היו מזופפים עשויים עד שיקלוף. רשי כותב, ושל עץ ושל אבן מנגוון ואין תורים, דברי הכל, כל זמן שאין מזופפים. ואם היו מזופפים אסורים עד שיקלוף. אפשר לראות הבדל בשיטת הרבנן. מקודם הכלים האלו שעשויים אותם כלים שעשויים מחרס, ניגוב לא הספיק לפי החכמים. פה אם הם עשויים מעץ או אבן, יש תיקון על ידי ניגוב. אם היו מזופפים, אז אנחנו אומרים אז צריכים לקלוף. הגמרא שואלת, והתנן, גת של אבן שזיפתה עובי כוכבים מנגבה והיא תורה, ככה ראינו במשנה שלנו. נדייק מה הבעיה פה. במקור מקודם ראינו, אם הם מזופפים אסורים עד שיקלוף. פה יש לנו של אבן גם מזופף, ומה כתוב? מנגבה והיא תורה, לא צריכים קילוף. הגמרא עונה, מתניתין שאקילה שהספיק ניגוב דלא דרך בה, ברייתא שהחמיר אם היו מזופפים צריכים לקלוף, כי הוא דרך בה. אנחנו נמשיך בגמרא. אממו הגת, שוב פעם, של חרס, אמרנו מקודם, יש לנו חיצים מצד הגמרא, אפשר לראות מאיפה זה נלקח. הגת והמחץ והמשפך של עובדי כוכבים, רבי מתיר בניגוב וחכמים אוסרים. שואלת הגמרא, נען במשנתנו, שוב פעם אפשר לראות דרך הכוכבית בצד הגמרא ולמעלה הכוכבית, מאיפה זה מצוטט. והנענטנן של חרס, אף על פי שקלף את הזפת, הרי זו אסורה. ובמשנה הסלקא דאיתך, האב אמינא, שזה לדברי הכל כולל רבי. אז לפני שתי שורות ראינו הכלים האלו שעשו מחרץ, חרס של עובדי כוכבים, רבי אומר ניגוב מספיק. פה אנחנו רואים שאין מה לעשות, אפילו אם הוא קילף הוא אסור כולל רבי. אמר רבה, סיפה דמתניתין, הקטע שציטטנו עכשיו עתן לרבנה, זה לא דברי הכל, זה לא כולל את רבי. רבי באמת נותן תיקון, נותן מפלט, הכשר, מה שאין כן החכמים. דרש רבה, נעבה אל תחו, נעבה זה גת, אל תחו להרתיח, לשפוך עליו מים רותחים. רשי כותב, נעבה אל תחו, הגת אל תחו ברותחין. המילה נעבה כמו יטפון נעבוי בחימר, שזה נלקח מפרשת ויחי, זה התרגום, והציון בצד בשוליים מביא המקור לזה. יש קטע ששמנו בסוגריים וכתוב, ובצד בשוליים יש כוכבית, וכתבנו אחרי הסוגריים הגמרא חוזר לעניין הכשרת גת. בתוך הסוגריים יש עוד הלכה של רבה, והוא בעניין חותם כלי. מאחר שהזכרנו את המבנה, ניכנס ישר להמשך הגמרא בתוך הסוגריים. רבה כי הווה משדר גופי לאופניה, רבה כשהוא היה שולח גופיים כלים, כלים ריקים, קדים ריקים, והוא היה שולח אותם למקום בשמו הרפניה. סחיף להו אפומיו, הוא היה הופך אותם ש, שפתח הכלי היה למטה, וחתים להו הבירציו, והיה מכניס את הכלים ככה כפויים לתוך סקיות, והיה סוגר, חותם את הסקית בזמן ששוב פעם הכלי שבפנים הוא למטה. ויצרנו פה מה שנקרא חותם בתוך חותם, סוגיה שלמדנו בעבר. הגמרא ממשיכה כסבר, למה הרב פעל ככה בכזה החמרה לגבי אותם כלים ריקים? הוא סובר כל דבר שמכניסו לקיום, אפילו לפי שעה, גזרו ברבנן. אז רש"י כותב, כסבר כל כלי שמכניסו לקיום, שמכניס יין בתוכו לאחסון זמן רב, אז כלי כזה אפילו אין מוסרו לעובי כוכבים אלא לפי שעה, גזרו ברבנן על הכלי, כי יין עצמו, כאילו אני מסרתי יין כשר לגוי, כי איך ידלולתי לשויי ביד עובי כוכבים, כדי שלא יבוא לידי מצב שהוא ישאה ביד הגוי. צריכים רק להבהיר שרבה פעל כך כי אם לא, אלא היה נותן לגוי להעביר את הכלים כמו שהם, ובלי חתימה, בלי שחתם אותו כמו שציירנו, אלא היה נותן לו את הכלי ככה כמו שהוא, אפילו לפי שעה הכלי היה נאסר. זה גזירה שלא נשאה אותם, שלא נפקיד להם כלים לתקופות ארוכות, שאז אם הוא, הגוי היה ממלא אותם, זה ודאי היה אוסר את הכלי. נמשיך בגמרא. הזכרנו לא מעט פעמים בשיעור היום הנושא של ניגוף. במה מנגוון? איך מקיימים את, את הדרישה הזאת של ניגוף? רב אמר במים, רבא בבא חנא אמר באפר. שואלת הגמרא, רב אמר במים, במים ולא באפר? רבא בבא חנא אמר באפר, באפר ולא במים? איך זה אמור להועיל אם משתמשים רק באחד מהחומרים האלו? אנחנו מדברים על ניסיון להוציא את היין שספוג בזפת, אז באחד מהחומרים זה לא יספיק. אלא הגמרא ממשיך לדף עין עמוד א', רב אמר במים, ועדין לאפר, רק תשפוך על, על המשטח קודם מים ואחר כך אפר, אפר אחר המים. רב אבא בחן אמר באפר, קודם תשים את האפר והוא עדין למים אחר כך ולא פליקי. ולמרבה הפלא רב ורב אבא בחן לא חוקים בכלל. נשמע שכן חוקים בעניין הסדר, לא, אין מחלוקת, הברטיבתא הביבשתא, תלוי באיזו מצב הכלי שצריך את הטיפול היה, האם הוא היה רטוב. אז זה מה שרב אומר, תוסיף קודם את האפר, זה יספוג את הרטיבות, ואחר כך לשטוף את, את הכל במים. אם מדובר בכלי שבהתחלה היא יבשה, אז כדי לעורר את ה, את ה, או לנקות את ה, את ה, את ה, היין שספוג בה, אז קודם צריכים להוסיף מים לדבר שהוא יבש, ואחר כך תשתמש באפר לספוג את הכל. איתמר, וכאן יש לנו סימונים, פס כפול וגם מספרים רומאים 1-2, ובצד תחת הכותרת מבנה אנחנו כותבים שני לשונות במחלוקת רב ושמואל. אז לשנה ראשונה אנחנו נראה עוד כמה שורות, זו לשנה של סורה, בפופדיטה יש להם לשנה אחרת. הגמרא, איתמר, ברב משמי דרב, אמרי, תרתי תלת. שתיים שלוש. שמו אומר, תלת ארבע. סתום, נכון? עוד מעט אנחנו נעבור בחלק מהרשי. רשי עצמו יש, מביא פירושים שונים, אנחנו נסתכל באחד מהפירושים, אבל בינתיים רק נמשיך בזרם הגמרא. אז ראינו בבי רב, בשמו של הראש ישיבה שלהם, של רב, הם אמרו שניים שלוש, שמואל אמר שלוש ארבע, בסורה מתנו אחי, בפרוטיטה מתנו, בפרוטיטה גרסה אחרת, בי רב אמרי משמי דרב תלת ארבע, ושמואל אמר ארבע חמישה. ולא פליגי, אין מחלוקת פה. עכשיו, במה אין מחלוקת? כדי להסביר את זה, רשי מביא שתי שיטות. אבל בכל אופן, מבחינת הגמרא, לא פליגי. מור כחשיב מאיה בת ראי, ומור לא כחשיב מאיה בת ראי. שמואל, שנתן מספר גדול באחד, הוא לוקח בחשבון את המים שמשתמשים בו בסוף, מים הסופיים, שטיפה אחרונה נקרא לזה, ורב לא מתחשב, לא מחשיב את זה. אבל כולם מסכימים, שניהם מסכימים מבחינת פרוצדורה מה צריכים לעשות. אנחנו נפנה לרשי ולומד את השיטה הראשונה שברשי. אומנם בהמשך הוא מביא פירוש אחר, אבל למען הקלת העניין ופשטות העניין נלמד רק הפירוש הראשון. רשי בשורה רביעית, בסוף השורה תרתי תלת, זה מובא בשמו של רב, ברטיבתא תרתי. אם אתה בא לגת מזופפת והיא במצב של לחות, תרתי. מה זה? אפר ומים. ויבשתה תלת. מה זה? מים ואפר ומים. אצל שמואל ראינו תלת ודלת וארבע. תלת ברטיבתה. אפר ומים ואפר. ואף הפי שחוזר ונותן מים לאוויר האפר, הנאו מים לא כחשיב. דלב לשום נגיבה, אלא לנקותו מן האפר. ודלת ביבשתה מים, אפר ומים ואפר. ומים בתראי, כי מנינו פה ארבע דברים, והחומר הסוף היה אפר, אז צריכים לשטוף את זה. זה מים בתראי, לא כחשיב. רב לא באי אפר, אלא חד הזמני. שמואל באי אפר, תרי זמני. בין ברטיבתא, בין ביבשתא. אז לפי מה שראינו פה, יש מחלוקת עקרוני בין רב ושמואל, בעניין כמה טיפולי אפר צריך. בפומדית אמרנו, לרב תלת ודלד כדפרישית, ולשמואל דלד ברטיבתא, והי ביבשתא דכחשיב מאיה בת ראי. זה מבחינת הלשון שבפומדיתא. אז שוב פעם, בפומדיתא אצל רב לימדו שלוש ארבע, ולשמואל ארבע חמש, ולא פליגי רב ושמואל אי לישנה דפומדיתא. לפי פומדיתא אין בכלל מחלוקת בין רב ושמואל. זו בניגוד ללשון של סורה שראינו שיש מחלוקת בין רב ושמואל. לפי סורה רב מצריך אפר רק פעם אחת, ושמואל מצריך אפר פעמיים, בין אם מדובר ברטיבתא בין יבשתא, אבל בפומדיתא אין מחלוקת. גם רב וגם שמואל מחייבים אפר פעמיים. אז מה ההסבר לשוני במחת מספרים? כי אחד, שמואל כן מחשיב את המים האחרונים, ורב לא. רש"י אומר שוב פעם, ולא פני רב שמואל היי לישנא במדידה, אלא לרב לא חשיב מאיה בת ראי, ושמואל חשיב מאיה בת ראי. יש לנו תרשים בשוליים כאן, אתם רואים תלת ברטיפתא ואחר כך דלת ביבשתא. מה זה תלת ברטיפתא? אפר בהתחלה, אחר כך מים, אחר כך אפר. אתם רואים את המלבן המקווקו, זה כדי להזכיר שאחר כך יש מים עוד פעם, אבל זה נקרא מאיה בת ראי. ורב שאמר שלוש ארבע הוא לא סופר, אבל במציאות כן שוטפים בסוף, רק לא סופר את זה. דלת ביבשתה של רב עלי בפופטיטה, מה זה? קודם מים, אחר כך אפר, שוב פעם מים, אחר כך אפר, ושוב בסוף מים. אבל רב לא יחשיב את זה, מה שאין כן שמועים שמר 4-5 אותה רשימה שיש לנו פה בשוליים, רק במלבן המקווקו אפשר למלות מים. אז ברטיפתא יצא 4, ובבשתא יצא 5. אז כפי שאמרנו מקודם, יש גישה אחרת והוא ברש"י להסביר על מה שייך הלא פליגי וכולי, אבל אנחנו נסתפק בלשנה, בהסבר הראשון שקראנו כעת ברש"י. עד כאן שיעורנו להיום.